ערב טוב. אז הנושא של השיחה הערב, מדידת יבשות. I have no idea how to translate it to English, but I trust that somebody does know.
Continental drift.
Continental drift. Thank you. The Berry אמר משהו עם לוחות טקטונים שזזים. זהו, מסתבר שזה לא אותו דבר. כל הידע שיש לי זה מויקיפדיה. אבל נדידת יבשות הייתה התיאוריה הראשונה לגבי מה קרה פה על פני כדור הארץ. הייתה תיאוריה שהאמינו בה הרבה זמן. עכשיו זה צריך, אני רואה פה כל מיני תנועות למעלה, למטה, לכל הכיוונים. אם אני מדברת קרוב למיקרופון, אז זה גורם להרבה דוקה למי שיושב ליד הרמקול, ורחוק, אז החבר'ה מאחורה לא שומעים. אז נראה שכולם הולכים לסבול. The human condition. אני רוצה לקרוא לכם אפרופו ויקיפדיה כמה עובדות קטנות. הארץ הוא כוכב לכת במערכת השמש, השלישי במרחקו מהשמש והחמישי בגודלו במערכת. הוא נוצר לפני כ-4.54 מיליארד שנים וכ-20-30 מיליון שנים לאחר מכן רכש את השפה שזה נכתוב, רכש את הלוויין הטבעי היחיד סביבו, הירח. כמיליארד שנים, פלוס או מינוס, לאחר היווצרותו, הופיעו בו התאים החיים הראשונים. ובעצם מדובר בכדור אליפטי, דחוס כתבים. אבל הדבר שאותי הכי עניין בהמשך של התיאור זה שהמהירות של כדור הארץ, המהירות של כדור הארץ נע סביב השמש, לא יודעת אם אתם יכולים לנחש דבר כזה, זה די מדהים, בין 29 ל-30 קילומטר לשנייה. מישהו מרגיש את זה? איך זה יכול להיות? כולנו דבוקים לדבר הזה, לא? איכשהו. על ידי מה? קוראים לזה כוח המשיכה, אבל אתם יודעים, זה רק שם. 29, אנחנו נעשה הנחה, 29 קילומטר לשנייה. זה זז, מתחת לרגליים שלנו, יחד עם הרגליים שלנו, האמת. כולנו עכשיו, מהזמן שהתחלתי לדבר, עשינו כבר חתיכת דרך. האנשים בצד השני של העולם, חבר'ה של ינאי, ניו זילנד, גם כן, אותו דבר בדיוק. נכון, זה הצד השני של העולם? הם לא נופלים. מתישהו בבית ספר היסודי אמרו לנו, כן, כן, זה כוח המשיכה, הכדור בכלל זה כדור, זה לא שטוח. זה מזכיר לי מערכות של חנוך לוין, מישהו מכיר ישן ישן ש... זה אמא באה למורה ואומרת לה, הילד שלי חזר הביתה ואמר שסיפרת שהארץ שטוחה. אז... והמורה אומרת לה, כן, נו, אז מה הבעיה? והאמא מצדעת, כאילו, זה לא מה שכולם אומרים. מה, ואת לא רואה בעצמך? תסתכלי. בקיצור, זה ממשיך, זה ממשיך, היא משכנעת אותה בסוף. כל מיני דברים אחרים. קלות. אז איך זה יכול להיות שאנחנו חיים בכזה מין פלא? בכלל אחרת לגמרי מאיך שאנחנו תופסים את הדברים. וכל כך הרבה מיליארדים של אנשים, זה הולך, המספר הולך וגדל כל שנייה, יחד עם הסיבוב של כדור הארץ, אנחנו הולכים ומתרבים, עסוקים רוב הזמן ב-minding their business, או אפשר לקצר את זה ל-minding. minding, minding, minding. שאלו פעם את אג'אן בודה דאסה, אחד המורים הגדולים בתאילנד, יכול לתאר לנו את מצב העולם? הוא אמר שלוש מילים, lost in thoughts, אבוד במחשבות. ברוב הזמן אנחנו רגע ככה עם יד על הלב מסתכלים פנימה, מה זה הדבר הזה? כל הזמן עובד, כל הזמן עובד. עכשיו מילא עובד מספר לנו כל מיני דברים על עצמנו, על העולם. תחשבו רגע על הסיטואציה, אם הייתה לנו את היכולת לצאת רגע מחוץ לכדור הזה, אליפסה, אבל לא חשוב, קצת החוצה, ולהסתכל על כל מה שקורה כאן, על צורת החיים האנושית, ממש מבחוץ. אנחנו היינו רואים קרוב ל-7 מיליארד פריטים, הולכים, חיים את חייהם, כן? נעים מרגע לרגע, שרוב הזמן, כן, החלק הזה עובד מאוד מאוד חזק ועסוק במחשבות על מה היה ומה יהיה, מה היה ומה יהיה. רוב הזמן, כמעט אף אחד לא נמצא כאן ועכשיו. בחשבון פשוט זה אומר שהכדור הזה די ריק. מי נמצא כאן? מי קיים כאן ועכשיו בעצם? ולא רק זה, מילא זה, אנחנו מה זה מאמינים למחשבות האלה? אנחנו קונים אותן ככה, בשתי ידיים. אם זה מה שאני חושב, it must be true, זה חייב להיות אמת. מחשבות על מי אני, מחשבות על איך אני, זה בדרך כלל לכיוון הפחות מוצלח. אני לא יודע לעשות מדיטציה, מדיטציה זה לא בשבילי. מדיטציה זה יותר מתאים להודים בהודו שישבו ולא אכפת להם כלום וישבו כמו שיאנה סיפר איפשהו בלי קריות אפילו ואני על כיסא אני סובל וזה לא מתאים לי. ספק, 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 מה? כמעט אף פעם לא קורה שאנחנו מטילים ספק בספק. לא, לא, אם זה עולה זאת בטח האמת. אנחנו יושבים אחוזים, דפוסים, לפותים היטב בתוך המיינד, כן? בתוך החלק הזה שחושב, מסיק מסקנות, מוציא לפועל, בטוחים שאלה הם החיים. זה העולם, לא? כולם עושים את זה, כולם ככה. כולם חושבים שלהאט, לשים לב לנשימה, לעצור, להתבונן במה שמתרחש, אחת ההגדרות למדיטציה, זה דבר די מטורף לעשות עם הזמן. טוב, אז הם בטח צודקים. הרבה הרבה יותר שפוי, זה מהשנייה הראשונה שאנחנו קמים בבוקר עד הרגע שאנחנו כבר נעלמים לתוך שינה, אנחנו כל הזמן אחוזים בדאגות, במחשבות, במה היה, במה היה, מתרוצצים, מתרוצצים, זאת השפיות. אני רואה שזה האמת, זה הרוב. כשאנחנו מתחילים להתבונן על החיים שלנו, אחת ההזמנות שהבודה הזמין, בעצם ההזמנה הראשונה בדרך שמובילה, כן, לשחרור, זה ההזמנה לבדוק את ההשקפות, את הדעות, את הרעיונות שיש לנו כלפי עצמנו, כלפי העולם. להתחיל להטיל ספק אמיתי בדברים שאנחנו בטוחים בהם. להתחיל להציב סימני שאלה. ובאופן מעניין, כשהוא דיבר על השקפה, על view, הוא אמר את המשפט הבא: איך אתה מגן על האמת? אתה אומר שזה view. How do you protect truth? You say this is a view. וקריסטופר, אחד המורים שמגיע לפה כבר הרבה הרבה שנים, ככה מי שמכיר אותו אולי כבר שם לב, הוא תמיד מתחיל, כל עמדה או כל דבר שהוא מתחיל לדבר עליו, הוא אומר, אני אנסה לעשות המשטב הבריטי שלו, the view is, ואז הוא אומר את מה שיש לו להגיד. וככה אנחנו ישר מתעניינים במה הוא אומר ושוכחים את ההתחלה. ההשקפה אומרת ש... א' ב' ג' ההשקפה. זאת רק השקפה. זה רק רעיון. לא האמת. זה רעיון שמנסה לגעת באמת. אבל זה לא האמת. סוגי ההשקפות שלנו ברוב המקרים מסביבים לנו הרבה מאוד דוקה, הרבה מאוד סבל, וזאת גם הסיבה שהבודה הציע את זה כנתיב ראשון בדרך של שמונת הנתיבים לשחרר את התודעה, לשחרר את הלב. יכולה להיות לנו למשל השקפה ש... יותר זה יותר טוב. אנחנו מגיעים למקום ויש בו מה שנקרא בופה. All you can eat, בופה. אכול כפי יכולתך, וואו. מה שעלול לקרות שם, ולא בהכרח הדבר הכי בריא לגוף ולמיינד שלנו. אבל יותר, זה יותר טוב. יש שם מתחת את ההשקפה שאומרת לתת מה שפחות כדי לקבל מה שיותר. זאת אסטרטגיה שהרבה מאיתנו מכירים ומנסים אותה בתמימות בכל מיני סיטואציות חיים. אסטרטגיה די ברורה. היא לא ממש עובדת. וכולנו מכירים את החוויה ההפוכה של נתינה. מה קורה בנו, מה מתרחש בנו כשאנחנו נותנים למישהו משהו? זה יכול להיות משהו חומרי, זה גם יכול להיות את הזמן שלנו, את הקשר שלנו, את תשומת הלב שלנו, כשאנחנו נותנים משהו למישהו אחר. קורה פה תהליך מופלא. אנחנו כמו יוצאים מהעני הקטן, הדחוס, המקובץ. תנועה כלפי העולם, החוצה, כלפי מישהו אחר, שנוסעת על פסי רכבת של טוב לב. מיד, כאן ועכשיו, סיכוי גדול מאוד שנחווה שמחה, שנחווה אושר, שנחווה well-being. הבודה דיבר על זה, הוא אמר, אם הייתם יודעים מה שאני יודע, לא, הייתם נותנים לארוחה אחת לעבור, בלי שהייתם חולקים אותה עם מישהו. יש כזאת שמחה בנתינה. ומצד שני, בדרך כלל, אנחנו עצורים שם. משהו מתכווץ, משהו בתנועה האוטומטית, הטבעית. הוא הולך לכיוון של הקיבוץ, קודם כל, מאשר לכיוון של הפתיחה. זה מעניין כי זאת התנועה הטבעית, אבל זאת לא התנועה שמיטיבה. וכשאנחנו ניתנת לנו הזדמנות, הרבה פעמים התנועה הזאת מגיעה מתוך בורות, פשוט אנחנו לא יודעים אחרת, אבל כשניתנת לנו הזדמנות, אנחנו פורחים בתנועה ההפוכה. אותו סיפור בדיוק עובד עם כאב, עבודה עם כאב. כשכואב לנו משהו, באופן אוטומטי, אני חושבת שיאנה דיבר על זה, באופן אוטומטי אנחנו מסגרים סביבו. אבודה אמר, זה כמו שהייתם סוגרים את כף היד סביב גחל לוהט. מסגרים, נרתעים, נשמרים, כדי לא לחוות כאב נוסף. התנועה הזאת היא-היא, זאת היא שלוחדת את הכאב במקום. אותנו ואת הכאב, מין ריקוד כזה. והתנועה המיטיבה, דווקא כשעובדים עם כאב, זה להיפתח, להרפות, להתרכך סביב, לשחרר, בין אם זה כאב בגוף, בין אם זה כאב בתודעה, בלב. הפוך מהאינסטינקטים שלנו. הפוך מהוויו הרגיל, מה-everyday mind, אחרת. הוויו הרגיל יכול להזמין אותנו לפעולה כזאת של אם אני רק, האמונה אומרת, אם אני רק אדחוף את עצמי מספיק, רק ככה אני אגיע. אם אני אהיה קשה עם עצמי, רק ככה אני אתרגל כמו שצריך. רק ככה אני אגיע לתוצאות. הרבה מהחינוך מבוסס את זה משום מה. אסטרטגיה די גרועה. גם מי שדוחף את עצמו ומגיע לאן שהוא רוצה להגיע, באיזה מצב הוא מגיע? כמה בריא יכול להיות לב של אדם שהלקו אותו כל כך הרבה זמן כדי להגיע למטרה? וזה קשור מאוד ליחס שלנו למדיטציה. ההזמנה לתרגל מדיטציה היא לא יכולה לבוא מתוך הלקאה עצמית, מתוך המיינד שאומר, עכשיו זה הדבר הנכון לעשות, וקדימה, ויאללה, ודי עם הציונות הזו. זה כמו כל דבר אחר. אנחנו צריכים למצוא את הדרך, שהיא הדרך של אהבה. ואהבה לא בהכרח אומרת רגש. זה משהו אחר. זה יותר כמו הבנה עמוקה, ששם שוכנת הבריאות שלי, ה-well-being שלי. מה מקדם את ה-well-being שלי ומה מונע אותו? זאת השאלה המעניינת שכדאי לשאול את עצמנו. כשבאמת באמת נמאס לנו כבר, אבל ממש נמאס לנו, מההתרוצצות הבלתי פוסקת, המרדף אחרי העונג וההימלטות מפני הכאב, משהו בנו יכול, מתוך הנמאס לי הזה, ה-enough already, די כבר, כאילו, been there, done that, מיליון פעמים, שוב פעם, אסטרטגיה גרועה, די, צריך למצוא דרך אחרת. אולי הפוכה ממש, לאיך שאני רגילה. אנחנו קצת כמו עומדים באיזשהו פתח של חדר לא נודע, מעיזים ככה קצות האצבעות להציץ פנימה. לפני הרבה שנים, זה היה, אני חושבת, בפרוץ מה שנקרא אינתיפאדה השנייה. אני זוכרת השנה בדיוק, זה היה ב-2002? The first walk. ב-2001. התרגלנו ככה קבוצה של מתרגלים, חברים, ערן יהיה שם, סטיבן ויאנה הגיעה מחול ב-2001, ועשינו איזשהו אקט מהפכני שקראנו לו הליכת שלום, קבוצה ענקית של אנשים. שבוע שלם הלכנו מתל אביב לירושלים. פשוט צלחנו. בלי סיסמאות, בלי דגלים, בלי שלטים, פשוט הלכנו במדיטציה, בשקט. חלק מהזמן, בעצירות, היו ככה קבוצות קטנות, והם מדברים בהם, זו הייתה הליכה של יהודים, ערבים, פלסטינאים, אנשים מחול שהגיעו. ו... וממש אנחנו שהיינו בין המארגנים שזה לא ידענו ממש למה לצפות. לא ידענו מה, איך זה יהיה. וחשבנו על כל מיני תרחישים, מה כבר יכול לקרות, אבל לא היה לנו מושג. והכי פחות מהכל, לא היה לנו מושג, לא ידענו שבמשך כל השבוע הזה בעצם מזג האוויר הולך להיות מאוד הפכפך. אז מצאנו את עצמנו ככה, זה היה אני חושבת כבר די ביום השני או השלישי בהתקדמות של הדרך, הולכים משהו כמו 100 אנשים בטור, בגשם סוחף. מה זה גשם? וואו, זה גשם מהסוג הזה שיש לפעמים בארץ, שהוא טיפות כאלה ענקיות, מצליפות. לא היה קר במיוחד, בכל זאת זה היה אפריל, אבל היה מבול. טוב, ואנחנו עם הרבה תיקים על הגב, וחלק מהציוד, וככה, והרבה אנשים הולכים. חלק היו מטריות, הרוב לא היו להם מטריות, גם לאלה שהיו מטריות, המטריות לא עזרו להם. הייתה רוח, והגשם הזה, המטריות רק הצחיקו אותו. באיזשהו שלב, אני זוכרת שזה היה מין רגע כזה של, אוי, לא, מה נעשה עכשיו? גשם. נרטב, כולנו נרטב, אנשים התחילו מהר ככה ליבוש מילי רוח למי שהיה, להוריד את השרבולים, לנסות ככה להתכווץ מתחת לאיזה שק שינה שהם סחבו על הראש. כן, לא היה, זה לא היה כוחות. הגשם לא הפסיק, ממש לא, לא היה בכיוון להפסיק. ואנחנו היינו באיזה שדה פתוח בדרך, והליכה של שעות. באיזשהו רגע, אני ממש זוכרת את זה בתוכי, את החוויה הזאת של טוב, נו, אז אני נרטב. זה היה אחרי שכבר הייתי ספוגה לגמרי. אז מקסימום אני נרטב, אז מה? ובבת אחת, וואו, איזו הקלה. העובדות עצמן לא השתנו. הייתי רטובה לפני זה, רטובה אחרי זה, עוד הרבה זמן. אבל משהו מהותי כן השתנה. וכשהרהרתי בזה שוב ושוב לאורך הזמן, ראיתי שמה שהשתנה זאת ההשקפה, הוויו. ההשקפה השתנתה. ההשקפה שהגשם הזה זה דבר היום ונורא שהולך להרוס הכל, ותכף נהיה כולנו חולים, וראיתי אותנו מושפזים בהדסה, ואל תשאלו. ומתי נגיע כבר למחנה, ויש שם כוס תה, ומי יכין את התה, ואולי הגז נרתע, כל זה מול רטוב. שונים. רטוב, הולכים. רטוב, גשם. גשם. עוד גשם. רטוב. מעניין ללכת ככה, אף פעם הלכתי ככה בגשם. עוד גשם. כולם הולכים בגשם. כולם נשארו בחיים. כולל אני. אספר את הסיפור. כמה זמן, כמה שנים אחר כך, הייתה לנו בדיוק את אותה חוויה רק הפוך. היינו בריטריט, שוב עם ינאי, במצפה רמון. פעם היינו עושים ריטריטים מסורתיים כאלה של הליכה בטבע, של שבוע. במצפה רמון, בסוף הקיץ. איכשהו זה יצא ככה. איכשהו גם אנשים חזרו. כל שנה, מי ששרד כמובן. חלק, דרך אגב, נמצאים פה היום. אז אנחנו הולכים במדבר, סביב למצפה רמון, יום שלם, הליכה, זה המדיטציה שלנו. הולכים, 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 השמש קופחת, 42 מעלות בצל, אבל הצל. איזה צל, אין שם כלום, שם חצץ ו... ועוד כאלה. הכל נראה אותו דבר, צהוב. מה שאנחנו רואים זה את הרגליים של מי שהולך לפנינו, מתחת לכובע ענק וכולם מכוסים טוב טוב, והשמש הזאת אי אפשר להאמין, וחם, איזה מזגן, אין שום, כלום. מדי פעם אנחנו עוצרים לשתות מים, ואז יאללה, נוציא את הפעמון, עכשיו, מדיטציה. מה זאת אומרת? אני מה? יושבים ככה? כן. אין העיקריות, אתם יודעים, כאילו, זה כבד לסחור בחום. יושבים כמו שאנחנו ככה. ישב, חם, חם. טוב, כמה אפשר לשמוע את המייל אומר? חם נורא, מתי זה יגמר? זה מסוכן. מי זה המטורף שחשב על הרעיון הזה בכלל? אני לא בטוח שאני צריכה להגיע הביתה בכלל. חם. טוב, אני כבר שמעתי את זה. לא מפסיק. ופתאום מגיע הרגע שבו משהו בזה מתעייף, אורך השם, ועוזב אותנו בשקט. חם, כן. אוקיי, נקסט. אנחנו לא מתנו. הנה, חזרתי גם משם לספר את הסיפור. וגם שם למדנו משהו מאוד גדול. אנחנו לא חייבים ללמוד אותו במקרה קיצון כאלה, למרות שזה הולך הרבה יותר מהר. אבל בכל זאת, מה זה הדבר הזה שנמצא מעבר לתנועות של המשיכה והדחייה? שהפרשר, שהלחץ, שהמייד מפעיל על העולם ועל עצמנו, מפסיק. מה יכול להתגלות לנו אז? זה לא שהחום הפך לקור, זה לא שהגשם הפך ליובש, זה בכלל לא מעניין. זה הרי המרדף שאנחנו עסוקים בו כל הזמן. שחם יהפוך לקר, שקר יהפוך לחם. קצת יותר מדי כחול, קצת יותר מדי אדום. קצת פחות מדי קצר, קצת יותר מדי ארוך. את הקפה אני רוצה בדיוק בדיוק ככה, עם הלב של הקצף והסוכר, האחד ושלושת רבעי, היי, אין לזה סוף. כשאנחנו לומדים להכיל את כל הריקוד הזה שמגיע בזרם החיים, אנחנו מפתחים בתוכנו את האיכות שנקראת אקווינימיטי, איזון פנימי. לפעמים מתרגמים את זה כהשתוות הנפש. האיכות של האיזון, שהיא לא מוחקת את החוויה, היא לא אומרת חם זה קר, וקר זה חם, ובעצם זה שכואב לי עכשיו זה לא באמת כואב לי, כי זה נעים לי, וכאב זה טוב, וכל מיני רעיונות ועניינים. לא. זה פשוט הכרה פשוטה. זאת האמת של הרגע. האם אני יכולה לחיות עם זה? בלי לחץ. זאת האמת של הרגע. עכשיו עולה זיכרון מכאיב מהעבר. זאת האמת של הרגע. אני יכולה לחיות עם זה בלי מאבק, בלי לשים על זה לחץ שיסתלה כבר. עכשיו מתחיל כאב חזק בברך. האם אני יכול לחיות עם זה? עם העובדה שעכשיו זאת התחושה שעולה, בלי לשים על זה אקסטרה לחץ. ניס אגדת המהר"ג, אחד המורים האהובים, מורה של איש ניות שחי בבומביי, לימד בשנות ה-80, הוא כבר לא בחיים יותר. דיבר על זה נורא יפה. יש פה ספר שהוא בעצם אסופת שיחות שלו עם אנשים. הכותרת של השיחה היא "היה אדיש לכאב ולהנאה". עכשיו, אדישות זה לא מילה כל כך מוצלחת. זה לא בדיוק אדישות, זה יותר כמו מין לאבד עניין. לפתח בתוכנו, זה בסנסקריט זה נקרא וירגיה. זה מקום שמפסיק את ההיקסמות משני הקצוות האלה בעצם. ומהרז אמר בדיוק על זה ככה. השואל שאל אותו, מה עושים עם מחשבות? איך עובדים עם המחשבות? המחשבות לא יניחו לי. ומהרז אמר לו, אינך צריך להפסיק לחשוב, רק חדל לגלות עניין. חוסר העניין הוא זה שמשחרר אותך. אל תאחז, זה הכל. העולם עשוי טבעות, ולך יש קרסים. אופס. ישר את הקרסים, ודבר לא יתפוס אותך. ותר על התמכרויותיך. אין אף דבר מלבדן שצריך לוותר עליו. עצור את השגרה הרכושנית שלך, את ההרגל לחפש תוצאות, וחירותו של היקום תהיה שלך. אז כשאנחנו שומעים מילים כאלה שמגיעות מאדם שחי חיים חופשיים, זה יכול להעיר בנו הרבה מאוד השראה. אנחנו יכולים מנטלית להבין על מה הוא מדבר, ואפילו אולי יכולה להתגבש בתוכנו התחושה של כן, עכשיו אני כבר יודע מה הכיוון, אני יודע איך לעשות את זה. ויש עוד אלמנט קטן שרציתי להוסיף כאן. איכות שיכולה מאוד לעזור לנו בדרך, בתרגול, בחיים. וזאת האיכות של הטראסט. בעברית זה מתפצל לשניים, לאמון ולביטחון. אבל בסנסקריט זה נקרא שרדה. או שדה בפלי. המקום שבו אנחנו נותנים אמון. שימו לב שאמון זה משהו שנותנים אותו. יש לכם משהו ואתם נותנים אותו. אחרי שהבודה התעורר, זוכרים בחלק הקודם, הסיפור של יאנה יהוד ישב מתחת לעץ ואמר עכשיו אני לא זז עד ש... אז הנה, הוא כבר מתעורר, הסתכל, הוא ראה, הוא אמר וואו, זה כל כך מסובך, אין סיכוי שמישהו יבין את זה, זה כל כך עדין. עדיף לי אפילו לא לנסות ולא להתאמץ, אני אפרוש לי לאיזה מקום שקט ואחיה את שארית הזמן שהוקצב לי על פני האדמה הזאת בשקט, בנחל. ואז הופיע לפניו, לפי הסיפור, זה קורה בהודו, דמות כזאת של אל, ברמה. אפשר להגיד, אוקיי, הייתה לו מחשבה נוספת. וניסה לשכנע אותו, וגם הצליח. הוא אמר לו, תשמע, יש עוד כמה יצורים שיש להם רק מעט אבק בעיניים. אז אם אתה תלמד אותם, אתה תעזור להם להשתחרר. ובאופן טבעי, כשמישהו מציע לנו לעזור למישהו, מבקש מאיתנו עזרה, באופן טבעי הלב נמשך אחרי זה. אגודה הסכם. אוקיי, בסדר. שינה את מסלול חייו ככה. והפך להיות מורה שלימד עשרות שנים, אבל לפני שהוא התחיל את הלימוד, הוא אמר לברמה, לישות הזאת, איזשהו בית שיר, שחלק ממנו, ההתחלה שלו, זה סוג של ברכה או איחול. הוא אמר, מי ייתן שאלו שיש להם אוזניים, זאת אומרת, אנשים שיכולים להבין, ישחררו את האמון. זאת ההתחלה. אם אנחנו צריכים להתחיל איפשהו, זה עבודה מול הספק המטריד, שזה לא אפשרי, שזה לא מתאים, שזה לא נכון. מה שזה לא יהיה, בין אם זה מדיטציה ובין אם זה תחום אחר בחיים שלנו. ספק לגבי עצמנו, ספק לגבי מישהו אחר. לשחרר את האמון ולבטוח. זה מחזיר אותנו חזרה לסיפור של כדור הארץ ולתחושה המאוד אוטומטית שיש להרבה מאיתנו, שאם רק נרפה ואם רק נשחרר, הכל יקרוס. וזה קצת כמו להסתכל על ילד קטן שהולך לטייל עם אבא שלו, ואבא סוחב תיק גדול וכבד על הגב, והילד גם רוצה, אז הוא מחזיק את התיק הזה מלמטה, ובטוח שהוא מחזיק את התיק. מי שרואה את התמונה הזאת מבין מה קורה, האבא כמובן נושא את התיק על הגב, והילד ככה נוגע בתיק מלמטה. אבל הילד הזה, שזה אנחנו הרבה פעמים, מפחד להרפות. כי התיק ייפול. אם אני אשחרר את היד, התיק ייפול, אבא שלי ייפול, העולם ייפול, החיים שלי ייפלו. ההזמנה העמוקה בתרגול זה לעזוב את היד הזאת. כדור הארץ מסתובב במהירות של 29 קילומטר לשנייה. הוא עדיין המשיך להסתובב, דרך אגב, הפעם הקודמת. אנחנו עליו, מונחים על פני האדמה שנושאת אותנו, מוזנים על ידי האוויר שמגיע חינם אין כסף, מזין אותנו, וחיים בזכות אין ספור התנהלויות חיים, תומכות של אנשים אחרים. לבד אי אפשר, אי אפשר לשרוד בלי האחרים. בלי העצים לא היה לנו חמצן, בלעדינו להם לא היה את מה שהם צריכים, קוראים לזה סיוע שניים, לא חשוב. והפוך, יום, לילה, כל מיני תהליכים קורים בגוף. הסתבר שכדוריות הדם האדומות שלנו, משהו כמו את הנתון הזה, נמצא אותו, הוא פשוט הקסים אותי, כן. 8 מיליון תאי דם אדומים מקיפים את הגוף כל 20 שניות. בלעדינו. כאילו הדברים קורים בכמויות ובקצבים עצומים. הנוירונים, אין ספור מיליארדי הנוירונים שקיימים בנו, כל הזמן עובדים. הלב פועם, פועם, פועם. הנשימה מנשימה אותנו, הבטן, האיברים הפנימיים שחלק אנחנו בכלל לא יודעים, הכל עושה את מה שהוא צריך לעשות, ואנחנו לוקחים אחריות, מחזיקים את התיק. אם אני ארפה, אוי ואבוי, מה יקרה? הזמנה חמה להתקדם הלאה, הלאה בתרגול, לסמוך, לתת אמון, להרפות, לבטוח בתהליך. חכם השביל מן ההולך בו. גם אם אנחנו לא רואים את תזוזת היבשות, גם אם אנחנו לא רואים את הלוחות הטקטוניים שזזים, ונדמה לנו ששום דבר לא קורה לעזאזל, אני מבזבזת פה את הזמן, אין לנו מושג. אז לפינוח אני רוצה לסיים עם שיר של לאה גולדברג שנקרא יום חופש. אני לוקחת יום חופש מגעגועי, מגילי, מזמני ומכל הספרים שביקשו ללמדני עולם בלשון קפדנים, וטוב לי לחשוב, לשאול, ולא לחכות לתשובה. מה שם העץ הזה? ואיך מזמרים את שתיקת הציפור, ומאין נשא הרוח את הכוכב הזה, והאם אני עבודה בין דברים יפי קרבה, או אולי הרחוק ביותר משיב נפשי אליי. בואו נשב עם המילים כמה רגעים בשקט יחד. ניתן ונדע כולנו איזון פנימי. ניתן ונדע כולנו את החופש הגדול המצוי מעבר להפכים.